כן, אנחנו חוזרים למידת אהבה. תודה רבה למי שהביא. ברוך אתה, אדוני אלוהים לכל עולם, שהכל נהיה לרוע. יופי. כן. פסקה יודעים כן. בואו נקרא במהירות לאן שהגענו. אהבת הבריות. צריכת טיפול מרובה. להרחיבה ברוחב הראוי לה נגד השטחיות הנראה בסקירה הראשונה. על ידי שימוש שאינו כל צורכו. בגלל שימוש שאינו כל צורכו. מצד התורה ומצד המוסר המנהגי. שימוש שאינו כל צורכו. כן, של דברי תורה, כוונות חז"ל בדבריהם, ומצד המוסר המנהגי, כאילו, בטעות יוצא, כאילו יש ניגודים, סיבות טובות לסנוע, ניגודים, או לפחות שוויון נפש, סיבות טובות להתעלם ולהיות אדישים כלפי הזולן, כלפי השונה ממני, ולפחות שוויון נפש לאהבה זו, שמצד האמת היא צריכה לקחת, היא צריכה להתמלא תמיד, בכל חדרי הנפש. כן. כן, אנחנו מבטלים. אין? המנהג ההמוני הוא לזלזל בחובה הקדושה של אהבת הזולת. בשעה שהחובה הזו היא כל כך יסודית. יש פה ביטול של המצווה הכי גדולה בתורה, ואהבת לך כמוך. מבטלים אותה בקלי קלות, וכל זה בגלל שימוש שאינו כל צורכו. אגב, לא היה הכרח כלל להבין את דברי התורה באופן כזה, אלא אם כן יש בתוך האדם כבר פנימה נטייה, כן? נטייה לניגודיות, או אפילו שנאה, או בוז, או התנשאות על הזולת. כן? כאשר בתוך הנפש יש נטייה כזו, חסר דרך ארץ, כל מי שאין בו דרך ארץ, אין מכניסים אותו לבית המדרש, כי הוא ייכנס לבית המדרש, אז בסוף הוא יתעלה על אילנות גבוהים, כן? להתיר לעצמו שפיכות דמי. אז הם מכסים אותו לבית המדרש. חס ושלום. הוא יראה שחור, הוא יגיד לבן. הוא יראה ארבע מיטות בית דין, הוא יגיד, התורה מתירה לי, יודע מה, לחנוק, כן, מסייף לחברי. תראה, הנה יש ארבע מיטות בית דין, אתם רואים, התורה היא עצבנית. אבל כל ארבע מיטות בית דין זה בעצם פעולות של חסד. כי התורה היא תחילתה חסד, וסופה חסד, ואין בה שום פרט שהוא לא שייך, כן, למהלך של חסד. אפילו ארבעת מיטות בית דין. ארבעת מיטות בית דין, עניינם זה כפרה על האדם, כפרה, כדי שאדם יוכל לזכות לעולם הבא, לבוא נקי. כן? אבל מי שיש בתוך ליבו טינה, מי שבתוך ליבו הוא לא בריא בנפשו, סוציומט, קצת, כן? אנוכי כזה, הוא כזה, יש לו נטייה לראות את האנשים אחרים כטיפוסים שמעיקים עליו, שגוזלים לו את האוויר, שלא לגיטימיים. אז מה הפלא שאחרי זה בתוך התורה הוא מגלה פנים שלא כהלכה ביחסים של בן אדם לחברו. מה אנחנו לומדים מתוך דברי תורה? ועבד לך כמוך, מה הפירוש? לרעך במצוות? נכון שחזל אומרים לרעך במצוות, אבל למה אתה כך מצדד בפירוש הזה? האם אתה מבין אותה כהלכה? האם אתה יודע שמסורת חזל יש פירושים שונים ומגוונים לפסוק הזה? האם פעם ניסית לראות איך מבינים את הפירוש הזה, את הפסוק הזה, כן, בפירושי החסידות? האם ראית? אתה יודע שיש הרבה משמעויות לפסוק הזה? מדוע אתה דווקא מעדיף את הצד הדיני? מדוע? מדוע אתה כזה שמאי? תהיה קצת הלל, קצת תהלל. קצת פחות דין. תלמד את הפסוק הזה על דרך פרשנות של התורה הגואלת, של תורת ארץ ישראל, של תורת הכללים, ועבד לך כמוך. למה אתה דורש את זה דווקא ככה? לא סתם אנחנו דורשים פסוקים כפי שאנחנו דורשים. אפשר לראות אנשים, קחו פסוק אחד, תיתנו אותו לעשרה אנשים ברי דעת, לדרוש אותו, אתם תראו שכל אחד יפרש אחרת. וגם אלו שכביכול יפרשו אותו פירוש על פניו, אתם תראו בניואנסים דקים, יש גם הבדל ביניהם. הפירוש שלנו הוא בעצם פורס את נפשנו. כן? כל פירוש, הוא מראה איפה האדם נמצא בזמן הפירוש. בזמן הפירוש, בכלל בפרק חייו זה. פרק חייו זה, זה כתוב, היו חכמים, כן? איך כותב הרתם סופר באחד מתשובותיו, כן? כותב תשובה, שואלים אותו בענייני, כן? שואלים איזו שאלה, אז הוא אומר שמה בתשובה, הוא אומר, נו, השואל אומר את ישראל כמדומני. והוא משיב מפרשבורג, שם, מהונגריה. מהונגריה, אני חושב, פרשבורג. אז הוא שולח את המכתב לארץ ישראל, אז הוא כותב, וכאשר יגיעו הדברים לארץ ישראל, ודאי יתעלו. יש הבדל בין הפירוש שאדם מפרש בגלות, לפירוש שאדם מפרש בארץ ישראל. כאשר יגיעו הדברים לארץ ישראל, ודאי יתעלו. ורבי זיירא, שעלה לארץ ישראל ועשה כך וכך תעניות, כדי שתשתכח תורת חוץ לארץ. כן? כל הפרשנות שלו הייתה פרשנות בבלית. כן? בבלי טיפשי. מציאות לא פשוט. והמחשקים הושיבני השם, זו תלמודה של בבל, לעומת תורת ארץ ישראל. אדם משתנה לפעמים הפירושים שלו מקום מקום. יש פירושים של שבת אגב. כתוב שאדם טוב וחשוב שאדם יחדש חידושים בשבת, שכל חידוש שאדם יחדש בשבת זה משמש ללבוש העליון שלו בעולם הבא. חידושים שבת זה משהו אחר. יצא לכם פעם לחדש חידוש בשבת, אפשר להרגיש היטב שמדובר במשהו אחר. יש גם ספרים שאפשר להבין רק בשבת. יש ספרים שאתה לא יכול להבין אותם בימי החול. אתה לפעמים לוקח שפת אמת ביום שבת, אתה מבין אותו בו קצת, אתה מבין פתאום. ביום חול, כספר החתום, אנחנו משתנים. הפרשנות שאנחנו מפרשים היא מעידה על המצב שלנו. אמור לי את פירושך ואומר לך מי אתה. כן? עד כדי כך. טוב, לפעמים כבר לא עולה לי שום פירוש, לפעמים אני יושב מול הפסוק ואין לי מה לומר, זה עניין אחר, לא דיברנו על זה. אבל אם אתה כבר שולח את ידיך ומלכת הפירוש, דע לך שברגע זה הופרסו הסמלה. אתה פורס את עצמך, אנחנו יודעים מי אתה. לא כל אחד יודע אולי, לא כל אחד יודע להסיק מתוך הפירוש מי האדם הכותב, אבל ניחוחות מן האופי יכולים לעלות בתוך הפירוש. צריך לדעת. אני לא נותן לכם שם רעיונות, באופן כללי, אני מקווה שזה לא חידוש גדול מדי מה שאמרתי, כן, כן, אבל אתם מבינים מתוך דבריי ש... אתם, הרב קוק, כן, עוד התשובה. מה, אני צריך להוכיח את זה? בואו נראה מה שהרב קוק אומר. הבדלים בפרשנות. איך הוא אומר בעוד התשובה הרב? בהקדמתו לעוד התשובה. במילים אחרות, סליחה שאני ככה כאילו... אומר את זה במילים שלי. איך אומר רב קוק? כתבו הרבה על תשובה. אבל אני לא סומך על הפירושים האלה, כשמדובר בתורת ארץ ישראל. כתבו הרבה על התשובה. אבל זו פרשנות שלא מתאימה לדור הזה. כך הוא אומר, פורש. בהתחלה הוא אומר, אתם מכירים את ההקדמה בתורת התשובה, זה ההקדמה של עצמה מופלאה ביותר. הרב משתף אותנו קצת כן, בעולם הפנימי הנפשי שלו ככה, בסערת הרגש שלו, לכתוב, לא לכתוב, כן לכתוב, מי אני שאני אכתוב, זה מאוד מעניין, שלעצמו זה אחד הדברים שלא שכיחים בדברי הרב קוק, כשהוא מדבר עליו, על עצמו ככה בגוף ראשון, וזה זה דבר מאוד יפה, יש עוד איגרת אחת במאמרי הראייה, כן, על במותינו חללים, שגם שם הוא משתף אותנו, איגרת, או מכתב, או מאמר, לא זה איגרת, זה הספד, סליחה, זה הספד על הרוגי הפרעות, כן, בתרפת, ששם הוא מבקשים ממנו להספיד את הרוגי הפרעות, להספיד או לכתוב משהו, והוא כאילו מתלבט, זה לא דבר פשוט. דנו הרבה האם לפרסם את האיגרת הזה, בסופו של דבר פרסמו אותה, וגם שם הרב מכניס אותנו לתוך עולם הרגשות שלו, איך הוא מרגיש, להספיד, לא להספיד, מצד אחד, כן, מצד אחד, גם את זה, לא רגע, זה כרגע, בסוף הוא מכריע. גם פה הרב משתף אותנו בהתלבטויות עצומות שיש לו, האם לכתוב ספר לתשובה. מי אני שאני אחשב על התשובה? מי אני? ראוי אנוכי לדבר על התשובה? כתבו על התשובה גדולי הדורות שעברו. כתבו רבנו יונה, ירונדי, שערי תשובה, חסר ספרי תשובה, ראשית חוכמה, ספרים. מה, דברים אדירים? מי אני שאני אכתב? ראוי אנוכי לדבר על התשובה? כתבו על דבר התשובה גדולי הדורות שעברו, הנביאים והחכמים היותר טהורים? החסידים היותר גדולים, ואיך אוכל אנוכי להתייצב בקהלם, עד שהוא מכריע. אבל לא תוכל כל חולשה בעולם לפוטריני מתביעתי הפנימית. יש בי תביעה פנימית. התביעה הזו לא באה מבחוץ. לא מצד כבוד, לא מצד התפרסמות, לא מצד להגיד את שלי, גם אני רוצה להגיד את שלי. לא. זה תביעה פנימית. זה תביעה שבאה מהמקום הייחודי. החד פעמי שלשמו נבראתי. אני לא מנסה להתגדר במלאכתם של אחרים. אני לא משיג גבול. יש פה אמירה שהיא אמירה ייחודית לי. לא אמרו אותה לפניי ולא אמרו אותה אחריי. אני נמצא פה כדי להגיד אותה. תראו איזה ביטויים. זה פשוט לא יאמין. תביעתי הפנימית, יש פה בירור, רב קוק מברר שבית הדבר בא בפנים. כן? ואם עכשיו הוא עובר על דברי התביעה, זה מעין כובש נבואתו שחייב מיטה. חייב מיטה, מי ימית אותה? הנפש לא תמיט אותה. זה לא, מה, אני לא אגיד את מה ש... אז הוא בודק, מאיפה זה בא? אדם צריך לבדוק מאיפה הוא אומר את מה שהוא אומר. מאיפה זה בא? עד שהוא צולל עמוק עמוק. הרב לא משתף אותנו כאן בכל התהליך של חשבון הנפש. אבל אנחנו הולכים לתאר עצמנו מה זה גדול וענק ועצום וקדוש וגאון כזה, חסיד נפלא כזה, הרב קוק. איזה חשבון נפש אדיר. בדרכו לכתוב את הספר, כמו שסיפרנו פעם שעברה על הרבי מקוץ, שחקר את תלמידו, למה הוא כתב את הספר שהוא כתב, האם היה לו כוונת התכבדות בזה, ולו הקטנה ביותר, והוא בדק את עצמו וראה שכן הייתה לו, אז הוא ביטל את כל הספר וכתב אחר, וכו'. בסופו של דבר הוא מגיע למסקנה, תביעה פנימית. בכל ניסיון להעלים עין מהתביעה הפנימית הזו, הרב קורא לה חולשה. ומהי התביעה הפנימית? ומה היא אומרת לו התביעה הפנימית הזו? אבל לא תוכל כל חולשה... כן וכולי, מוכרח אני לכתוב על דבר התשובה? והנה פה פואנטה. למה אני לא מסתמך על קודמיי? כי אני רוצה לכתוב ספר על התשובה להבנת התוכן שלה בדורנו. זה מידת המפתח. הדור. ממשלתך בכל דור ודור. כל דור ודור, הקדוש ברוך הוא מתגלה במידה אחרת, לשנה של גאון מווילנה, בספרו אבן שלימה. כל דור ודור הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בצורה אחרת. ואומר הרב, שכל מי שלא יכוון, איך אומר את השם בהקדמתו, גם נדמה לי להראות את התשובה, את האיגרת ש... כן, לא מובא כאן? למה לא מובאת האיגרת? אולי כן מובאת. בהתחלה, לא מובאת. ספר הצהוב זה מובא. יש איגרת, מאיגרות הראייה ש... אדם? המדורה הזו לא מובא. כן, שם הרב אומר... שכל, מה? כן, אבל אני רגיד, בעל פה, אני אגיד, פחד יותר, בעל פה. שכל מי שלא, כל מי שלא מכיר את תכונת הזמן, לא יוכל לכוון לאמיתתה של תורה. מהי תכונת הזמן הזה? מה אמור להתגלות בדור הזה? אם לא תבין מה אמור להתגלות, אתה לא יכול להבין את התורה. כל הפרשנות שלך תהיה שגויה. היא תהיה שייכת לדורות אחרים. דורות אחרים. שיכול להיות שבדור הזה עצמו יש כאלה שעדיין, כן, דרוש להם פרשנויות של דורות אחרים. בכלל יש מה ללמוד מדורות אחרים. יש הרבה מה ללמוד מדורות אחרים. אבל כל הלימודים מדורות אחרים צריכים להיכנס לתוך הבלנדר. לתוך הבלנדר של הדור הזה, של תורת ארץ ישראל. חייב כך להיות. כשהרב כותב שצריכים לקחת את היראת התאה, ולשתול אותה בשדה התורי. מה זאת אומרת? לקחת את העירה הפשוטה שיש בתוכנו, עירת העונש, ולשתול אותה בשדה התורי. מה זה לשתול אותה בשדה התורי? זה לקחת את עירת העונש ולהעיר אותה באור של תורת ארץ ישראל. אם לא תעיר את עירת העונש באור של תורת ארץ ישראל, אז היא תהיה עירה מאוד ירודה. או שהרמב״ם, כמו שהרמב״ם קורא לה, עירת הקטנים, כן? עירת הקטנים והנשים. מקווה שאף אחד ככה לא יכעס עלינו, אבל זה דברי הרמב״ם. עירת הקטנים והנשים, ככה קורה, כן? ברור, צריך לשתול את עירת העונש בשדה התורי. כל חידוש שאנחנו לוקחים, כן, מתקופות קודמות, חייב להשתל בשדה התורי של התורה הגואלת. מה זה חייב? אף אחד לא ימות פה. אבל כפי ערך ההכשרה שלך, כפי ערך ההתאמה הנפשית שלך לתורת ארץ ישראל, לתורת הכללים, ככה אתה עשוי... לצאת עם כאב בטן גדול יותר ממזון שהוא לא לפי ההכשרה הנפשית שלך. עם כאב בטן גדול יותר. טוב, יש כאלה שבאמת אפשר לראות. ברור ש... אני אומר, שוב, יש מקום לכולם. כל אחד צריך לראות למה הוא ראוי. אל תזלזל בעצמך. אל תחשוב שאתה, כן? אם אתה ראוי לדבר מסוים, אתה חייב לעסוק בתורה המיוחדת שלו. ואם כבר באת לקחת מסעדות אחרים, כן? מפירושים אחרים, מגישה אחרת, תראה לשתול את זה בשדה התורי שלך. זה מה שהוא אומר כאן. אם כן, פרשניות שהן לא כהלכה בדברי חז"ל ודברי תורה, כמו שאמרנו, אם כן, הן יושבות בבסיסן על איזשהו שוחד נפשי. איזשהו נטייה נפשית שכך נוטה לפרש את הדברים. שיקור בעל יורה. כן? איזה שיקרון פנימי שהוא מטה את הפסק, כן? לכיוונים הרצויים לו. כן. יש שאלות? עד לפה הגענו פעם שעברה. שורה רביעית. המעמד היותר עליון, באהבת הבריות, צריכה לקחת אהבת האדם. זה הרב אמר לנו כבר, כפי שאתם זוכרים, אולי נזכיר, זה הרב אמר לנו כבר בפסקה ב', אהבת כל המעשים כולם, גבוה ממנה אהבת כל האדם, גבוה ממנה אהבת האדם הישראלי. כבר שאף אחד לא מרגיש כאן איזו התנגדות לאמירה הזו, מיוחד שיוצאת מפיו של הרב קוק, נכתבת בעתו של הרב קוק, ודאי וודאי שאין פה שום כוונה לזלזל, עד רבה. אהבת האדם ישראלי, המין החמישי בבריאה, כן? חטיבת הדצחם, דומם, צומר, חי, מדבר, וישראל. דצחם, דצם חי, דצמחי. כן? ישראל, זה החידוש הגדול של הכוזרי. כן? החידוש הגדול של הכוזרי. אתם קוראים אדם, כמובן שיושב על דברי חזקאל, אתם קוראים אדם, אין אומות העולם קוראים אדם. כן? פה הרב לא מתעסק עם זה, פה הרב לא נכנס להבדלה לעת עתה, אולי בהמשך, לא נראה לי כאן כרגע, אבל האדם, שאנחנו אם כן רוצים להביא לידי ביטוי את הנטייה של האהבה, כמו שאמרנו שאהבה, כן, היא תמיד מתפתחת רק על בסיס של חשיפת הערך של הזולת, נעשה חשבון פשוט כדי שזה יהיה מובן. אנחנו לא יכולים לאהוב את הזולת אם השוני שלו נשקף לעינינו רק בחיצוניותו. כלומר, אם אני נמוך והוא גבוה, אני שמן והוא רזה, או הפוך, יהיה לי קשה. אבל אם אני מבין את ערך התמונה החיצונית שלו, אני יכול להתייחס אחרת. כי ברמה הערכית, שם אנחנו נפגשים עם הטוב. אם אתה מתחתן עם אישה, והיא מדברת הרבה, 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 פ, 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 פ. 10 קבין ירדו, שהשיחה ירדו לעולם. 9 נטלו נשים. היא מדברת על פרטים ופרטי פרטים. אם אתה מסתכל רק על החזיון החיצוני של הדיבור, אתה בבעיה. כי מבחינה חיצונית זה לא נעים. זה המון מלל, זה המון פרטים. צמון, אנחנו רוצים, כן, הגבר רוצה לשאוף, נו, תכלס, תכלס. אבל אין תכלס את האישה, יש לצלה תהליכים. אבל אתה לא מבין את הערך של זה. מה הערך של השיחה? מה הערך של הפטפטת הזו? מה החוקיות הפנימית שלה? מה זה בא לתקן בעולם? מה? אם אתה מחכה לשליחה, כן, תפחים זה על אחותך, יכול לפעמים אמא שלך, לא משנה. כדי שסוף סוף כבר תגמור להתאים, אני יודע מה, את החצאית לזה, ואת זה למטפחת, ואת זה לאיפור. אתה לא מבין את תכונת ההתאמה. אתה לא מבין למה היא כל מה עוסקת בהתאמות. תעזבי שטויות, שהשולחן יהיה מתאים לצבע של הסלון, וזה יהיה מתאים לבילון, וזה לצבע הספרית, והספרים האלה תוריד למטה, זה לא מתאים, אתה לא מבין מאיפה זה בא. אז זה מרגיז אותך. אתה לא משקיף על הערך הפנימית, על החוקיות, על טבע האישה, כמו שהיא גם צריכה להבין את טבע הגבר. הוא לא סתם טיפוס כזה שמבחינתו לא אכפת לו שום דבר. תכניסי איזה ספסל, אני יודע מה, אנחנו מהחוץ, תכניסי הביתה, מה אכפת לך, איך הוא נראה? היא לא מבינה. היא לא מבינה את הערך של זה, יש בזה ערך עצום, צריך לדעת. אבל אם הוא היה מבין שהפטפטת הנפלאה של האישה, זה תכונה מופלאה שאלמלא היא, כולנו, כל הגברים כולם, לא היה מי שנגיב להם תאף. לא היה מי שבכלל ידאג לארציות שלהם. הרבה פעמים גברים מתלשים מהמציאות. בתוך מערכת ביתית צריך להבין שאם לא הייתה אישה בתוך הבית, זה פשוט היה נורא. לא מדבר על גברים יוצאים דופן, שהם אוהבים סדר וזה. לא מדבר על זה. כי הם צריכים מאוד להיזהר גברים כאלה. כי יש נטייה לגברים כאלה לגזול מהאישה את התפקיד שלהם. אני מכיר סיפור כזה. כל כך אוהב לשטוף את הבית, כל כך אוהב לשטוף כלים. מה תעשה האישה? כן? ואם הוא בא לגדל ילדים, זה בכלל בעיה. כן? ושני כתרים מלך, ושני מלכים בכתר אחד, זה בעיה. אבל אם אתה לא מבין את הערך של הדיבור המרובה הזה, שעניינו זה בעצם לשלוט בעולם הפרטיים, זה לגלות את היחס לעולם הפרטיים. כי זה מאוד חשוב לגלות אכפתיות לפרטיים. זה מאוד חשוב שמישהו יעסוק בזה. כי אם אנחנו מבטלים את הסדרים התחתונים של העולם הזה, העולמות הרוחניים שלנו כגברים לא יכולים לרדת לעולם. האישה בונה כלים. אם אתה לא מבין את הערך של ההתאמה, מה זה יופי? לא נבראה אישה אלא ליופי. מה זה לא נבראה אישה ליופי? אישה היא נבראה ליצור התאמות. היא פשוט כל הזמן מתאימה. שימו לב, זה דבר מדהים. אנחנו לא יודעים את סוד ההתאמה כמעט בכלל. תסלחו לי. אל תיקחו את זה אישית. כמה מהיושבים פה יתאימו את הבגד שלהם, את החולצה למכנסיים? כמה יתאימו פה? אין שום פרופורציה, רבותיי. אנחנו כמעט לא... שיש לך אישה, אז היא אומרת לך, תלבש בגד כזה, צבע כזה, מכנסיים כאלה. לפעמים. לפעמים. לפעמים זה לא עוזר, אז היא לא אומרת כבר. אבל כמה מאיתנו מתאימים, בינינו? תחשבו על זה. מה שיש בארון לוקחי? גואץ, לא מגואץ, כן מגואץ. שני. היא עוסקת בהתאמות. זה סוד היופי. הסוד של ההרמוניה. היכולת להתאים דבר לדבר. אתה בא מבית המדרש, מתלהב כולך מהגמרא. כן? משמיע איזה חידוש. כן? משתף אותה באיזה תוספות, באיזה בב מציע, איזה רשי, איזה קושייה. אני אומר לך, אתה לא רואה שאני שתף את כלים, תתאים את התורה שלך למציאות, בחייך. מה אתה דוחף את עצמך? זה לא שייך. מה אתה מתפרץ לתוך המציאות? היא לא אומרת את זה כמו שאני אומר, אבל בקריצת עין. חילק, אתה לא רואה שזה לא שייך. אתה לא רואה שארון אינו מן המידה. אתה לא רואה שזה לא מתלבש. מה אתה עכשיו רוצה לצמצם שכינה בשני בדי ארון? אני לא יודע, תירגע. שוטף את כלים, עכשיו אני הראש לי עכשיו פה, בקיור. עכשיו הראש לי שם בצעקה של הילד, בחיתו. אתה בא לי עם איזה מערל קשה. כל יום שבת בבית המדרש. איפה הראש שלך? איפה התאמה שלך? איפה יכולת להתאים? לפחות להיות רגיש, להבין שנכנסת עכשיו לממלכה אחרת. יצאת בבית המדרש, יצאת משיח מלאכים, כל החבר'ה שלך, כל החברותות שלך, פילי פלואים, לא יורדים מתחת לעשרה טפחים. עכשיו הגעת לפה, זה ממלכת, האוי למזה, אתה מסוגל ליצור התאמה בין התורה שלך לעולם המעשי. היא תעמוד שם להגיד לך את זה. לפעמים בשתיקה, לפעמים הכמעט אף, לפעמים באמירה מפורשת, וכן הלאה והלאה. זה דבר נפלא. אז אם אתה לא מבין את החוקיות, אני רוצה לנות לך, מיד, שלא תשכח את השאלה. כן? אם אתה לא מבין את החוקיות, אתה לא יכול לסבול את זה. אתה לא יכול לסבול. לא יכול. כשאתה יורד לחוקיות, שמה מתגלה האהבה. בעולם הערכים, הכל יפה. ויער השם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מתי זה טוב מאוד? את כל אשר עשה. תסתכל על העשייה האלוקית. תסתכל על הערך של הדברים. אל תבט אל מראהו, כי מאסתיו ממלוך. תסתכל על הפנימיות. תבט. אז תוכל לאהוב. אגב, שתסתכל על הפנימיות, כבר דיברנו על זה לא פעם, תוכל גם לאהוב ג'וק. אני מדבר הרבה על ג'וקים, זה נכון. לא, מה לסועל? הזכיר אותם כמה וכמה פעמים. שנים האחרונות דיברנו על הג'וק, יש לו פה פינה חמה מאוד לג'וק הזה, וכל חברה וג'וקים המופלאים, היצור המופלא והאדיר הזה. אני אומר בזיר צינון, שאגב הוא חסין לסרטן, לקרינה, כן. מנסים לנו לבודד את הגן הזה כדי לעזור בריפוש הסרטן ובחיסון מבני סרטן. הוא חסין לסרטן הג'וק. זה פשוט לא יאמן. זה רק מעלה אחת שלו. יש עוד הרבה הרבה מעלות לג'וק. הרבה מעלות. תסתכלו איך היצורים האלו רצים, מסתובבים שם באזורי התעשייה של אנגליה, שם בליץ, ליד תנורים של 2,000 מעלות צלסיוס, שממיסים בהם פלדה. תסתכלו שם, את הג'וקים האלה מסתובבים ליד התנורים. בן אדם מתקרב לשם, 30 מטר, הוא כולו נעשה עוד מוצב. והג'וקים האלה מסתובבים שם ליד התנורים, זה לא יומן. והג'וקים במחילות הביוב, רבותיי, אספר לכם את זה, כל אחד שם ייקח איזה 50 שוקים הביתה. כן? חיית מחמד, ממש מתוקה. כן? הג'וקים האלה בתוך הביובים, בתוך הביובים, הם אוכלים את הבקטריות. המדענים אומרים שאם לא היו ג'וקים בתוך התעלות של ניו יורק, כן? מצלמים שם במנהרות עם כל מיני רובוטים, שולחים רובוטים חשמליים, ועושים, מצלמים שם את הג'וקים. יש שם הרי מושבות ג'וקים של מיליארדים. יש שם צבירי ג'וקים שפשוט קשה להאמין. מה הם עושים את הג'וקים אלו? הם מטפלים, אוכלים בקטריות, שאם למלא הם היו אוכלים אותם, הריאקציה של הבקטריות האלה היו יוצרים גזים שיכול לפוצץ את כל מנהטן. כן? פיצוץ אחד, כל דבר נורא היה. הם מבודדים את המרכיב הזה, הבקטריה הזו, על ידי זה נמנע פיצוץ עצום. לא רק פיצוצים, מחלות קשות מאוד. כן? גל הדף של ריח אחד כזה יוצא החוצה, אפילו הדליפה האיטית שלו, בלי שאנשים מרגישים, או קצת מרגישים, יכול להרוג בן אדם. יכול ליצור מחלות קשות מאוד. הג'וקים מפרקים באופן מתמיד. אפשר לדבר על זה שזה יצור הכי קדמון. עכשיו, אני לא נכנס עכשיו למניין שני, 5,700, לא 5 מיליון, 15 מיליארד. היצור הזה הוא יצור שהכי מתמיד בבריאה. כן? הכי מתמיד בבריאה. פלא פלאים. משהו יוצא מגדר הרגיל. זה יצור הישרדותי. הגן האנוכי פועל בו בצורה הפלאית ביותר. אין לך יצור ששרד את הברירה הטבעית יותר מג'וק. דבר מדהים. ג'וק. יצור מעניין. כשאתה מסתכל עליו מעבר למראה המגיל הזה עם שני המחושים והכנפיים, זה ג'וק, זה אנחנו כולנו. אפילו גברים. יש דברים שגברים זה קטן עליהם. צפרדיה, אישה צועקת, הגבר, נו, כולה צפרדיה, נותן לו מכה, מוציא אותה. אבל ג'וק כולם בורחים, גם הגברים. זה יצור כזה לא סימפטי. והכביש בכלל, מה נגיד על הכביש? יש יצורים, הכבישים מוזרים, יש כאלה יותר סימפטיים, אלה כל הטרנטולות האלה, מה? זה לא נעים. אבל שיורדים קצת לעומק הדברים, מה הם עושים היצורים האלה? זה הערך הפנימי. אז אפשר לאהוב ג'וק למרבה הפלא. דוד המלך ביקש לדעת מה זה הכביש, מה בדיוק העניין שלו? הכביש. עד שהוא יראה לו שהכביש קובע תורים, טובה, קורים, כדי להציל אותם מפני שאול. הוא הסתתר במערה איפה שהיו קורא הכביש. עכשיו תראה מה זה הכביש. כן? טוב, זה יותר מזה. כן? אבל אפילו בפעולות, כן? לא, מקרה, הזדמן לו קורא הכביש, כן? אז הוא, מדי שיש פה תועלת מצד הכביש. זה כבר סיבה לאהוב את ה... כן? או לחבב את היצור הזה ש... אבל הכביש מצד הפעולות היומיומיות שלו, הוא תורם תרומה משמעותית מאוד לאקולוגיה. מאוד משמעותי. לפעמים שאתה מוציא יצור אחד מתוך מערכת אקולוגית, כן? ולא משנה מה הגודל שלה. מערכת אקולוגית יכולה גם להיות ביצה קטנה. ביצה קטנה בקוטר של הלוח הזה. יש פה מערכת אקולוגית של לפחות 50 פרטים. שפיריות, צפרדים, כל מיני יצורים, יתושים, כל מיני... מערכת אקולוגית כזו, שלולית כזו, עכשיו, המערכת האקולוגית הזאת תומכת אחת לשני. עכשיו, אתה מוציא אחד, פרט אחד, אתה מפר את כל האיזון. את כל האיזון. ברגע שאתה לא שומר, כן, בנורווגיה, אתה עכשיו לא מקפיד על דילול אוכלוסיית הארנבות, שמתרבות בצורה פלאית, הן אוכלות את העשב, אי אפשר לגדל כבשים. חדל לב. אתה מוציא רכיב, מכניס רכיב. אני יודע שם באריזונה, אני יודע בארצות הברית. הביאו את צפרדי השור, בתחילת המאה הקודמת, הביאו את צפרדי שנקראת צפרדי את השור. זה צפרדי ענקית, חצי כאילו שוקלת. הביאו אותה לשם. סליחה, אבל אנחנו יהודים, לא... יהודים, לא, לא משתמשים. אבל הביאו אותם שם כדי שיהיה לה עיקרים, עניים, מה לאכול. זה מנה רוגע להתקבט, חצי כאילו, לכל המשפחה, כל אחד, קביע צפרדי השור אחת, אני יודע כמה נפשות אוכלים. הביאו צפרדי, הביאו אותם איזה זור אחר בעולם, לאריזונה, כדי שתתרבה שם, שיהיה לה עיקרים, מה לאכול. אלא מה, העיקרים לא אהבו אותה, יש לה טעם לא טוב. אז היא התרבתה והתרבתה, והייצור הזה זולל כל מה שזז. כל מה שזז, זה לא יומן. וזה גרם להפרה אקולוגית שאין לתאר. דברים, קיצור, אין דבר שנברא לבטלה. אין דבר שנברא לבטלה. ברא נחש, ברא סממית. הקיצת הנחש, על ידי שריפת הסממית, שמים על המכה, רש"י שם מסביר, כן, אומרת הגמרא, ברא נחש, ברא סממית, ברא זה, ברא זה. אין דבר שנברא לו, כל דבר יש לו ערך. הרמב"ם, הקדמה לפרק חלק, מדבר על כך שיותר ויותר מגלים את התועלת שיש ביצורים, יותר ויותר, כל מיני צמחים ארסיים שלא ידענו מה תועלתה, רק נרתענו מהם, והנטייה הייתה תמיד לחשוב עליהם כאל דבר. והנה פתאום, לפתע פתאום, בא דור, חכמי הדור, דור דור וחכמיו, דור דור ודורשיו. ומגלה פתאום תפקיד של צמח מסוים, שעד אותו זמן היה נחשב אימת. הנה, פילה פלי. אפילו ערס הנחש, פילה פלי. ערס הנחש. אפשר להשתמש בו כדי לרפא מהמכה עצמה. כן? בערס עצמו מרפאים את הערס. כן? אדם שהוא קש, לוקחים נוגדנים שהופקו מגוף של סוס, מזריקים ערס מועט לתוך גוף של סוס, הוא מפתח את הנוגדנים, מי, כן, אותו הסוס לוקחים את הנוגדנים, כן, בשאיבה, ומזריקים לאדם, אפילו ערס נחש. בסדר, לא סימפטי לך שהוא עקץ אותנו, אנחנו במצב לא פשוט, אבל זה שלוקחים אחרי זה את הנוגדנים שנוצרו על ידי הקיצתו של הסוס, של הנחש את הסוס, ומזריקים לה ואנחנו מבריאים, זה פילי פלאים הדבר הזה. וכן הלאה והלאה. הכלל הוא, אהבה מתפתחת רק על בסיס של הבנת הערך. אותה מטרוניתא שאומרת לרבי יהושע, איזה מכוער אתה. איזה מכוער אתה. אמר לרבי יהושע, את רוצה לדעת את הערך של הקיור שלי? את רוצה לאהוב אותי למרות שאני מכוער? סליחה, מחילה. הבנתי, מחילה. את רוצה להבין את הערך של הקיור שלי? את רוצה להגיע למצב שלא תסני אותי על זה שאני מכוער? אני אגיד לך, משל. תגידי לי, באיזה כלים את שמה את היין שלך? תשימי אותם בכלים של מתכת. שמה בכלים של מתכת. החמיץ תוך כמה שעות. למה? קד זהב, זה לכאורה נחמד מאוד. תשימי בכלי חרס, נשמר יפה. לא רק שנשמר, אפילו נשתבח טעמו. וחרס לא משתבח טעמו של היין, אבל נשמר טעמו. ניטרלי לחלוטין. שימי בעץ אלון, עץ אלון, לא רק שהטעם נשמר, משתבח. אבל הגמרא מביאה שם את העניין עם החרס. זה לא הולך לעץ אלון, רק חרס. אמר לרבי ישוע, ככל שאדם, טוב, זה לא אידיאל להיות מכוער, אבל יזהרו בבני עניים, כי מהם תצא תורה. מהם תצא תורה. כיור זה מוסיף לענווה. אגב, לא צריך להיות מכוער כדי להיות מכוער. זה שהתורה אומרת לנו, לא יסתכל, חזל הורים, לא יסתכל בענווה, לא במראה יותר מדי. כן? לא ילבש איש כלי אישה. למרות שאתה בחור יפה. אבל עצם העובדה שאתה לא מסתכל במראה כל הזמן, אתה לא מסלסל בשרחה ולא משמש בעיניך. כן? זה גופה, כבר, בוא נאמר, מסלק הצידה את האפקט החיצוני של היופי, ואז מפנה אותך יותר לדברי תורה. זה מה שאמר לרבי ישוע. גם אם הייתי יפה, לא הייתי מסתכל במראה. אז זה כאילו אני מכוער. כי אני לא מכיר איך אני נראה. סופר על אחד החכמים. סופר עליו איזה חכם עצום, גאון קדוש. שפעם אחת הוא לא היה רגיל לבוא בכלל בתרקליני המלאכים, עניינים של תקסים וכבוד. לא היה רגיל בזה בכלל. אבל מה? היה מצב מאוד קשה באיזה קהילה מסוימת. קהילה שבו היה. ופנו אליו, ראשי הקהילה, אמרו, המצב הוא מאוד קשה מבחינה כלכלית. הרב חייב לעשות השתדלות, אנחנו צריכים ללכת לכיס, אני יודע מזה שם. כן? לבקש ממנו. אז הוא הסכים. הוא קם, בית המדרש, קם מן הספר, אמר, אני אלך. הוא נכנס לארמון הזה, לווילה הזו. והכל מלא מראות. הכל מלא מראות. אז הוא הולך עם המשמש שלו, נכנסים פנימה ומולה מראה ענקית. אז הוא מסתכל, הוא רואה שם מישהו במראה את עצמו, כן? אז הוא שואל את השמש, מי זה האיש הזה? מי זה האיש הזה עם הדרת הפנים הזו? מי זה? אז הוא לא ענה, עולם שרש. לא ענה. אשאר תמימים בתמימותם. פלאי פלאים. מי זה הדרת פנים הזו? מי זה? זה לא יומן. זה כתוב, ראיתי זה, כל סיפור אבותינו באגדת פסח, סיפורים. דברים מאוד יפים. של יהודי ג'רבה. כן, זה ג'רבאי או משהו כזה, לא זוכר בדיוק את הסיפור מדהים. הוא לא יודע איך הוא נראה. לא רק שהוא לא ראה צורת מטבע, הוא לא יודע איך הוא עצמו נראה. אני כך. אז אני עכשיו כאילו מכוער. אתה מכיר את ערכו שלך כיעור, אתה כבר לא תזלזל במכוער. לך לבורא שעשה אני. מה אתה בא לי בטענות? כך אמר אותו יהודי מכוער לרבי אליעזר, מין גדור, שחזר מבית המדרש אחרי כמה וכמה חודשי לימוד, ודעתו זכה עליו, והיה רוכב על החמור למקום מגוריו, וראה בדרך יהודי מכוער ואמר לו, אוי, כמה אתה מכוער? שמאנשי עירך מכוערים כמוך? אמר לו אותו יהודי, לך לבורא שעשה אני, לך לאומן שעשה אני. אתה מבין שהכיור שלי זה כלי אומנות? אתה מבין שהכיור שלי הוא במחשבה ובדעת, וירא את כל אשר עשה והנה את אומן? ואז מאוד מאוד הצטער על זה רבי אליעזר. מאוד מאוד הצטער, ביקש ממנו מחילה. אמר לו אותו יהודי, אני סולח לך בתנאי אחד, שלא תגיד דבר כזה לעולם, ושלא תפגע בשום בריאה לעולם. הוריד אותו לברכיים. חזר בתשובה שלמה. אז בסדר, יש שאלה. אנחנו כמובן נזהרים, לשאול את השאלה בנחת, איך חכם בישראל, עזבו. לא לעזבו, אבל זה לא המקום כרגע, זה לא הנקודה. זה ודאי וודאי, זה לא, אין פה מקום לפרשנות של המארצות. כן, לבוא ולעשה, תראה איך הוא מתנהב, עזבו. לא שייך, זה לא רמת הפרשנות. אבל הדגש הוא פה לעניין של, לך לאומן שעשה אני. אתה לא מבין שיש לך פה עסק עם אומנות. אתה לא מבין שהכיעור הזה הוא מעט השם מתברך. אני אומר זה הרבה בענייני שידוחים, אני אומר בסיר צינות. מי שעומד בפרק של שידוחים, ומי שעתיד להגיע את השידוחים. כשאתם עומדים מול חורה שנראית לכם לא יפה, שכחו מזה שהיא לא יפה. זה שטות. שטות. זה לא נכון. אין דבר כזה. מי שיודע להתבונן בכל מראה, זה לא משנה. כל מראה. עכשיו, אני אפילו לא, אני לא מדבר כרגע על מומים, שהם באו תאונות או דבר, זה משהו אחר, זה, אני מדבר על המבנה הבסיסי של האדם. באשר הוא, כולם יפים, נקודה. כל מראה הוא משדר משהו. יש לך בעיה עם האף שלה? זה בדיוק אף של אופי של בחורה צנועה. זה אף של צנועה. זה אף של חסודה. זה אף של פיקחית. יש בעלי חיים, יש בני אדם שדומים לבעלי חיים. יש בני אדם שדומים לקיפודים, יש דומים לדובים, כל מה שיש. זה דבר ידוע, זה דבר ידוע. התכונה הדובית נמצאת בו. תכונה מאוד נחמדה, מה יש? שאפילו אנשים שבמראה החיצוני דומים נחשים. נחף זה לא דבר שהוא רע. תכונה נחשית. רואה נחש בחלום? מה מבטיחים לשם? עולם הוא לא? כן, פרק תשיעי, סרט ברכות. אין דבר כזה בחורה מכוונת. אמינו לי, אין דבר כזה. זה הכל פנימיות. הכל פנימיות. והניתוח הזה, האנטומיה הזו, שחותכים את הבן אדם ואת החלק החיצוני, מעמידים בפני עצמו, מנתקים אותו מכל ה... זה טעות האנטומיה הזו. צריך לעשות אוטונומיה, חיבור של החלקים, לראות האדם כמכלול. אם אתה לא מצרף את החלבנה לשאר הסמנים, חייב מיטה. אתה חייב מיטה? כי אתה לא חיברת את הסירחון ליתרון. אז נכון שחלבנה ריחה רע, אבל כשמצרפים אותה לשאר הסממנים, זה לא שהסממנים מתגברים עליה, כמו לשים בושם במקום של ביוב. לא, זה משהו אחר לגמרי מסביר הרב קוק. כשאתה לוקח את החלבנה, ואתה מצרף אותה לשאר הסממנים, הסירחון נהפך לבושם. ירום מסביר. זו דוגמה מרחיקת לכת, על דבר כך מסריח, כמו חלבנה. תחשבו על הריח הכי מסריח שחשבתם אי פעם, שירחתם אי פעם. כן? תחשבו עליו שבצירוף עם דבר אחר, הוא פתאום כולו נהפך לבוסם. זה דבר מדהים. ושתגיעו לעונת השידוחים, אני אומר לכם, אני מציע לכם, תנסו לגבש הסתכלות הוליסטית, אורגנית על האדם. לצערנו, אנשים לומדים את זה רק אחרי 20 שנה, שנישואים. אחרי 20 שנה. אין להם כבר ברירה, הם חייבים להסתכל על ה... חיצוניות, כי זה חלק מפנימיות. כי כבר החיצוניות כבר לא מניבה, לא מניבה. אז יש ברירה? אין ברירה. אז יורדים יותר עמוק, מחפשים את הקשר במקום הזה. במקרה הטוב, מי שלא תרח בערב שבת, לא תמיד אוכל בשבת. מי שלא תרח, בשיפור הראייה הזו, בזמנים של גיל הצעירות, כן? מי שלא יתחיל קצת קצת להסתכל על הפנימיות של אשתו, על הפנימיות של בעלה. אל יתפלא. שכאשר יופיע לפני הקמת הראשון, הוא כבר יפזול לכיוון אחר. לא זכו? זכו שכינה ביניהם. השכינה תמיד נמצאת בתוך הקשר. תמיד הוא רואה את אור השכינה על פניה. גם כאשר היא חרושת קמתים, גם כאשר יש לה, פה אני יודע, את הפלטה הזו. זכו שכינה ביניהם. לא זכו? שכינה ביניהם. שם ירחם. הוא מתחיל לפזול לכיוונים אחרים. כי היא כבר לא מספיקה לו, הוא כבר לא רואה את הפנימיות שלה, הוא לא הורגל לרדת לעומק הפנימיות שלה. וכיוון שנשתנו פניה, עבר זמנה, בטל קורבנה, הכל יזרוק את זה הצידה. מי שלא מתחיל לעבוד על ההסתכלות הזו כבר עכשיו, בחדר שלו, היה בחור צ'יק שאולי לא נראה כוח סימפטי, שנראה קצת מוזר, שנראה קצת, אם אתה לא מבין מה מסתתר מעבר למסכה החיצונית הזו, אדרבה. המסכה הזו, כפי שהיא נראית, היא משקפת עולם נפשי, נשמתי, של נשמה נפלאה ביותר, שמצויה בחבלי לידה, באיזה לידת אקוז מטורפת. אתה יודע מה הולך פה להיוולד, מה הייצור הזה? הצורה החיצונית. כמו שאתה רואה אותו. זה עולם הוא לא הייצור הזה. הבן אדם מופלא הזה. זה עולם לא. חייבים להתרגל בזה, אחרת אנחנו בבעיה, אחרת זה פשוט תרבות של סלברייטים. והעולם נברא לצעירים, כל מיני סיסמאות איומות כאלו, והזקנים מושלחים כאבן שאין להופכים. ככלי אין חפץ בו. מושלחים הצידה, קצת ככה, זה כבר לא שווה. אתה יודע מה מספר הזקן הזה? אתה יודע מה הפנים החרושות עליהם מספרות? אתה יודע מה מסתתר בו? יש אנשים עם לב של אבן, יש אבנים עם לב בשר. האבן הזו, מה היא מספרת? אתה יודע מה היא מספרת? מה אתה מסתכל על האבן כזה משהו מת? זה מספר סיפור של 2000 שנות דור. כותל. הכותל, זו והצוות. כותל, דם ועופרת, עופרת ודם. יש אנשים לב של אבן, ויש אבנים לב אדם. מה מספר הכותל הזה? זה לא סתם אבנים. סוגדים לאבנים. הבל הבלים, חיצוני שמות, לפחות תחסה את בושתך. איך אתה מדבר? סוגדים לאבנים, סוגדים לאדמה. אתה יודע מה זה אדמה? זה של ארץ ישראל. איך אתה מדבר? עבודה זרה? אתה מסתכל על חיצוניות, בשבילך אדמה, מה זה אדמה? כלום. פר ואפר. אתה יודע מה זה בשביל היהודי הזה שנאחז באדמת השומרון? מה זה אדמה בשבילו? אתה יודע מה עולה אליו מהאדמה הזו? מי צועק אליו מהאדמה הזו? אברהם אבינו, יצחק ויעקב, כל הדורות כולם. אתה מה יזלזל בו ולהגיד שהוא סוגד לאפר? כל הפוסל מו פוסל. בשבילך זה אפר? לא יודע, הבית שלך כל כך נקי, אין לך שטיפת אפר שמה. שהוא טיפת אפר, כולך מחוסה באספלט. אתה פעם חשת מה זה אפר, מה זה אדמה, מה זה קשר לכאן? אתה מזלזל בו? אתה מגלה את ערוותך במילים האלו. תתבייש. זה גישה חיצונית. כן, כן, תנאי.
רציתי לשאול בעצם איך מגלים את הפנימיות. אז בעצם קצת תמיד עלי על זה. רציתי אולי לאמת כמו שאמרת. אז בעצם אני פשוט מניח מראש בעצם כל אדם יש לו גילוי משלו בעולם, ומתוך זה גילוי של משהו מיוחד לא בעולם, זה
בדיוק. בדיוק. אל תהי בז לכל אדם. ואל תהי מפליג לכל דבר. שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. כל אחד יש לו גילוי שלו, כל אחד בא לעולם הזה להגיד אמירה מאוד ייחודית. לא היה כמוהו, ולא יהיה כמוהו. האנושות זה לא ים של סינים. זהים, גם הסינים לזהים. יאן צ'אנג, זה לא פאנג מנג, זה לא ככה, זה לא עובד. כל אחד זה עולם מלואו. הניסיון לשים בתוך מגירות, ליצור מחנים משותפים, שקודשים את כל הייחודי, שמתשתשים, זה פשע ממדרגה ראשונה. פשע ממדרגה ראשונה. זה קשה. אני יודע שזה קשה. הנטייה לחנך בשלשות זה נטייה מפורסמת. דיברנו על זה. חינוך בשלשות. לראות את כולם אותו דבר. מספר אישי. היי, חייל! חייל! אני לא חייל. אני ראובן. איזה תגיד בבית, לא פה. אתה חייל. משהו מתקומם בתוכי. אני חייל. אני אישיות. אני אולי או לא. תתנהג עלי כמו שצריך. אל תירגע בפרצוף. אל תרדו לי 200 שכיבות צמיחה, תקרא אותי לגזרים. לא. אני בן אדם. אתה עכשיו רוצה לטשטש אותי. לא מוכן? משתף פעולה עם הדבר? יש לך טעמים חינוכיים, אתה רוצה להפוך אותי ללוחם, קשוח ואכזר, שיוכל לעמוד מול האויב. כן? אז... לא יודע. צריך לשקול, שיקול דעת צריך בזה. לא יודע. לא יודע. איפה עברת את הקורס ממקפים שלך? אצל בר כוכבה, שעוקר את הבוענות של הרגליים. כן? לא יודע. בוא, תשחס אליי כבן אדם. כבן אדם. אל תשתש אותי. אל תהפוך אותי לאיזה מין משהו אקסמבלרי כזה. בזהירות. אתה רוצה להאמין אותי? אתה רוצה להפוך אותי קשוח? לוחם? ישראלי? יש דרכים. אבל אל זלזל בי. לא, ברוך השם זה ישתפר. הייתי באיזה ערב הורים של הבן שלי בנחל חרדי. הייתי שם. אז המפקד עמד לפני כל ההורים וכן הלאה. אז שואל את ההורים, יש להם מה להגיד. אז אמא אחת, איזה צחוק, אני צוחק עד עכשיו. אז כבר לפני איזה 4 שנים, 5 שנים. אז אמא אחת, המפקד, הילד מספר שיש מעט מדי ריבה על הלחם. אמרתי, איזה קטע, בזמננו. מה זה, זה מצחיק, זה יצחיק אותי, בזמננו. הבית של ההורים, זה היה כמו פלנטה אחרת. אתה בבסיס, אתה כאילו בעולם אחר, זה עולם אחר זה היה. לא היה טלפונים, לא היה זמינים, טלפונים כזה. וזה היה איזה מקום, פינה אחת, שאיזה 200 חיילים שצריכים לעמוד שם בתור. ההורים מגיעים עד שער הבסיס, נותנים איזה משהו קטן, מסתלקים, מי השואל לדעתם, מי נתן להם לדבר בכלל, פתאום עומד את האמא הזו, 30 וכמה שנה לאחר מכן, כן, הילד קיבל פחות ריבה על הספרוס. המצחיק היה שבאותו הכינוס, בערב ההורים, הגישו סנדוויץ' עם ריבה, וכל האוהל היה מלא בדבורים, כי היה כל כך הרבה ריבה. הכל היה מלא בדבורים, דבורים. אז רוצה להגיד לאמא, תסתכלי כמה דבורים פה יש, ואת מי מקטרת. אי, בבוי. טוב, זה עולם אחר, עולם אחר. עולם אחר. אז כן, כל אחד יש לו גילוי. נכון, צודק. כן. כן. זאת אומרת, הייעוד של האהבה, מי לוקח את הייעוד הזה? כן? בראש ובראשונה, אהבת האדם. זה הכוונה. כן? זה הכוונה. בוא נקרא את זה רגע. עוד פעם, המעמד היותר. מי לוקח את המעמד היותר עליון? זה הכוונה. אהבת האדם. כן? המעמד היותר עליון באהבת הבריאות צריכה לקחת אהבת אדם. אהבת אדם לוקחת את המעמד היותר עליון. ניסוח. כן. כן. כן, ודאי. זה מה שאמרנו כבר בשיעור ראשון, בשיעור השני, שאחרי שאמרנו שאהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, בפסקה א', מיד בפסקה ב', מיד בפסקה ב', הרב מסייג את דבריו ואומר, נכון שאהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, אבל אהבה לכל יצור ויצור היא אך ורק לפי הערך המתגלה, הערך האלוקי המתגלה. היינו תפקידו במציאות. עם כל הכבוד לג'וק. אבל לג'וק לא למד תורה, ולא מבורר את המוסר העליון, ולא מגלה את רצון השם במובנים הגבוהים. הג'וק עוזר לנו שלא נמות. אז ג'וק מנטרל את הרעלים כדי שלא נקבל כל מיני מחלות. יפה מאוד. יש לו... לוקח חלק משמעותי בבריאות האדם. יפה. אבל הג'וק לא לומד תורה, ולא מקיים מצוות. זה ברור. עד לכאן זה מגיע. לצערנו, יש כאלו שמואבים לפעמים כלבים יותר מבני אדם. כי בני אדם יחזבו אותם. לפחות כלב מלקק אותך בחיבה. בן אדם, לפעמים, אדם לאדם, כן? זוכר את הילד שלי שהיה בכיתה ה'. עברנו מישהו לישוב, יישוב גדול, ואחר כך רגיל לחברה גילאית ביישוב קטן. ילדים מכיתה ה' וכיתה ח' ביחד. פתאום הגענו לישוב גדול, והסיפור היה קצת שונה, מעמדות, וסיפור. והילד הרגיש, הוא לא רגיל ללחם על מקומו בתוך החברה. ביישוב קטן, גם אם אתה... איך אומרים? כולם חבקים אותך, זה יישוב קטן. מדורת השבט, מה שנקרא. והיינו מגיע לישוב שיש בו היררכיה, יש בו, יש מלכים, יש סגנים, יש הכל. הוא לא רגיל ללחם על מקומו. לא רגיל. הרגיש בודד. רוצה כלב. שמע, מה, הכלב הזה עשה לנו הרבה צרות. בקיצור, היה נובח הרבה בלות, נובח, נובח, נובח. מעיר אותנו, מעיר אחרים, בלגן גדול. אז שאמרנו פעם, אנחנו לא יכולים עם הכלב יותר. אנחנו לא יכולים. אנחנו לא ישנים לילות שלמים. אתה יכול לנקום בוקר לעבוד, אנחנו כמו הצללים הלכים. אז הוא לוקח אותי, אומר לי, אבא, אבל הכלב אוהב אותי. איך הוא אומר לי? פלא. אמרתי לו, מה קרה? הכלב אוהב... הכלב לפחות מלקק אותי. איך הוא אומר לי? מה קרה? בכיתה, ילד הזה, וילד הזה, וילד הזה. לא רגילים לילד כזה שקט וזה. הוא מיד נקלע למלחמת מלכים. הוא מנסה לקחת את המקום ההוא, וזה מקום נלחם על המקום שלישי, זה בלאומית, זה בליגה א', כולם. פתאום בא הילד הזה, תפקיד כזה. לא רגיל למלחמת. פה ריקושת, שם ריקושת. מה, שם ירחם. תביא לי כלב. לפחות אני בא בסוף היום, הוא עושה עם הזנב ככה. לפחות, יש מישהו מקבל את פניי בשמחה. זה דבר מדהים. לא באתי להוריד לכם פה דמעה, אבל אני רוצה להגיד רק שלפעמים יש מצבים כאלה. אגב, הוא לא רחוק מאבא שלו. כשאני הייתי נער, איך הייתי כותב על בעלי חיים? פרה, חמור, בני בריתי, משיכה. הייתי הולך לפרה ולחמור ולא לבני אדם. כי ראיתי מה קורה בחברה האנושית. הייתי מוכזב קצת בתור ילד. הלכתי לבעלי חיים, הלכתי לטבע. הלכתי למקומות ששם אני יכול. זה דבר שיכול לקרוא לכולכם איתנו. יש איזה מיזו, אבל זה לא לגיטימי לחלוטין. אני בתקופות מסוימות קצת קצה נפשי, כאילו בקלקולים האנושיים, בגלל שהייתי מאוד רגיש. אז כאילו אמרתי, בן אדם לא ייתן לי את זה. אני הולך לבעלי חיים, שם זה לא יתקלקל עדיין. כן? אני אסתכל על הדמם, על השקט של הפרות, על המתינות שלהם, על המזג הנוח שלהם. כן? ומזה הייתי מתמלא. הרבה פעמים. כשהייתי בא לחברה האנושית, שם חוויתי את הדברים הלונימיים. אבל זה לא מוצדק. זה באמת לא מוצדק. כי אני לא קיימתי בעצמי את מה שאמרתי לכם. להסתכל פנימה לתוך ההתנהגות של האדם. אין אדם רע, יש אדם שרע לו. זה מה שאמרנו. אין אדם רע. גם הוא מתנהג כפי שהוא מתנהג, תדע לך. תדע לך. הפרצוף הזה מסתתר מתוכו נשמה נדרת. זה כמו תינוק בוכה כי הוא רעב. אז נכון שהוא, כן, נכון, זה לא נעים, זה לא צליל הרמוני. אבל מה זה משדר? משהו לגיטימי לחלוטין. רעב, צמא, אי נוחות, הרגשת בדידות. להעביר את זה למישור הערכים. אבל זה הכוונה, בכל אופן, שבאמת האהבה היותר עליונה זה לבני אדם, כי בני אדם, מה שאמרנו, הם מייצגים את הופעת, כן, הופעת צלם אלוקים, הרצון האלוקי, בצורה מאוד, זה אנחנו צריכים לחשוף. ישראל ברמה יותר גבוהה, שעתידים ישראל לתקן את כל המעשים. אצל עם ישראל יש את הכוח המסכם, את הכוח המשקם, את הכוח שלוקח את הכל לתכליתו. זה בכלל הערה שהיא מאוד מאוד גבוהה, שנשמתם של ישראל חצובה מתחת כיסא הכבוד, כן, הכל ברת לכבודי. כן? עשיתיו, אף בריאתיו, שישראל הם מגלים את כבוד השם מדרגה הגבוהה ביותר. כן? זה לא לקחת את הגדולה על עצמנו, כך נברנו, כך נעשינו, איש לא שאל אותנו, כך נברנו, מה נוכל לעשות? מה אתם רוצים? שאנחנו נשנה את עצמנו? ניסינו לשנה את עצמנו, אגב, לא פעם ולא פעמיים, אבל זה לא עובד. לא עובד. תמיד מחזירים אותנו לייעוד שלנו, על כורחנו, על אפינו, על חמתנו, בחימה שפוכה, הם לא חליכים. זה לא עובד. כן.
אהבה לעצמנו זה גם שאנחנו
עומדים להסתכל על הפנימיות בתוכנו? בטח, אותו דבר בדיוק. חסר אנשים ששונאים את עצמם. בוודאי, איזו שאלה. נפלא, כן, אני מקווה שהבנו את זה, כן? אבל היה חשוב להגיד את זה. בוודאי, בוודאי. אדם צריך כל בוקר להגיד, אלוקי נשמה שנתת בתוכי, אחרת הוא חס ושלום. בסיכון של ממש לשנוא את עצמו. חסר לנו כישלונות. אנחנו נופלים בוקר ועד ערב. אני אמנה לכם את הכישלון שנכשלתי מהבוקר ועד עכשיו. כן? לא הייתי יכול לעמוד על הרגליים בכלל. אני אמנה לכם את האמת. בסדר רצינה. מה מקיים אותנו בכלל? ברגעים הקשים האלו, אני נזכר שיש לי נשמה בכלל. שיש לי נשמה בין אברהם, יצחק ויעקב. עשיתי כמה מעשים טובים בחיי. יש לי עוד פוטנציאל ורצון. ברור השם, לומד תורה קצת וזה. אבל אם הייתי נחשף לחסרונות, טוב לי מותי מחיי. חייבים להסתכל על הנשמה. שימו לב אל הנשמה, לשם שבו, והחלמה. זה דבר מאוד חיובי, במיוחד באווירה הסוררת, שאין פרגון, ואנשים לא נוהגים בדרך כלל, בוא נאמר, זה חסר. ואפשר למד זכות הרבה היום, כן, לחברה האנושית. החברה האנושית מאוד מאוד סובלת. אין לה פנאי לפרגן אחד לשני. אין לה פנאי, אין לה יישוב הדעת, אין לה רגיעה. זה בעיה. אבל אנחנו לא סובלים מאוד הפרגונים היום. אנשים לא מדברים אחד על השני בשפה נשמתית. פה אנחנו דורגים לשמוע את זה. נשמה, אחי, צדיק, כל הביטויים האלו, זה הכוונה שלהם. לקחת את הכל פנימה. ולפעמים אתם יכולים לראות פה אפילו אנשים גם שכאשר מרגיזים אותם, עזוב שטויות נשמה, עזוב, כן. בוא נלך פנימה, בוא. זה אמירה פה בעצם. בוא פנימה, עזוב את השטח החיצוני, אנחנו שנינו ניפול בתוך שנאה, עזוב אחיך. חטאתי לך, אתה חטאת לי, עזוב אחי, נשמה, בוא נתחבא. זה הכוונה בזה. תבין, זה חסר היום ברחוב. יש מציאות של נפל שור, חדדו סכין, תבין? חפשים את הנפילה של הזולת כדי... זה בעיה. וככה אדם הולך ונפגש עם הצד הנמוך שבו, תבין? נסה לעמוד על שני רגליים, חוטף איזה מכה משמאל, מימין, נופל עוד פעם. אי אפשר ככה, זה נוקאוט מתמשך. אתה מנסה לקום מהקרשים, חטף את הבוקס, אתה לקחה לקרשים, סופרים לך אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אתה איך שהוא קם ככה עם עין נפוחה, הוא מביא לך עוד אחד, אתה נופל עוד פעם, שואל סופרים עד שבע, כבר בשבע אתה קם עם שני עיניים לפחות, עוד מכה, נשאר לקרשים. אחרי זה אנשים אומללים, סכנים, שכל חייהם מבלים במה, בלרדוף אחרי הכבוד האבוד שלהם, בצורות של נקמה, בפגיעה באחרים, את מה שעשו לי נעשה, זה בעיה הדבר הזה, צריך לעצור את זה. צריך לעצור את זה, אהבת עצמנו דבר מאוד חשוב. אהבה אמיתית אבל, לא גאווה, אהבה אמיתית. הוא רק כבודי, זו הנשמה, זה הכבוד האמיתי שלנו. טוב, נעצור כאן, חילה.